אז בשבוע הבא, ביום חמישי בלילה, יש לנו כאן בבית המדרש הכנסת ספר תורה, ואף על פי כן השיעור יתקיים כרגיל. אני אומר את הדברים כי מספר אנשים שאלו אם השיעור מתקיים בשבוע הבא, השיעור מתקיים כרגיל באותה שעה כמו בכל שבוע. אז השבוע נצטווינו לשמוע בכל חכמים. לא יתעשו למקורה שיגידו לך היום אין אסמויל, ועשיסו ככל אשר יורוכו, נצטווינו בעשה ולא תעשה. ובסוגיה הגדולה הזו התארכנו בכמה הזדמנויות בעבר, והיום השיעור יעסוק בגדר מאוד מסוים, ולדעתי באחד היסודות הגדולים והחשובים ביותר שיש בתורה שבעל פה. והרבה זמן תמה אני איך זה שרבוסינו אחרונם לא ראיתי באף אחד מהם שידגיש את היסוד הגדול הזה ויאסוף מקורות רבים ויגדיר הגדרות ויסביר סברות ומוקם הניחו מן השמיים להתגדר בו כפי הנראה. אז היום אנחנו נעסוק בסוגיה של נמסר הדובר לחכמים. ומדי פעם אני מזכיר, תוך כדי השיעורים השונים את היסוד הזה, אבל כמדומני שאף פעם לא יחדתי שיעור שלם רק להסביר את יסודות הדברים וענפיהם הרבים. אז למיתו של דבר כל התורה כולה נמסר לחכמים. ומן המצווה הראשונה בתורת מוישה, שהיא מצוות פריה ורבייה, עד המצווה האחרונה בתורת מוישה, שהיא מצוות כתיבת ספר תורה, וכל המצוות שביניהם, כולם נמסרו לחכמים. ואילולי תורת שבעל פה לא ידענו איך לקיים אפילו לא אחד מן המצוות שבתורת שבכתב. ואין ומעשינו אומה אלא בתורותיה, כתב רבינו סעדיה גאון לפני 1,000 שנה, והוא מדגיש תורותיה. אז המסורת של התורה וההלכה נמסרה לחכמים, והם פירשו את כל אחד ממצוות התורה. ובכל זאת יש גדר מיוחד של נמסר הדבר לחכמים. ובכל המקורות הרבים שאנחנו נעסוק בהם היום, לא ספרתי, אבל בין 10 ל-15 מקורות, ככל שיספיק הזמן, במקורות שנביא היום, החכמים הם לא רק במעמד של פרשנים, אלא במעמד של מחוקקים. ויש בידיהם לא רק לפרש, אלא גם להחמיר ולהקל, לא רק כפרשנות, אלא לפי הצורך ולפי העניין, וזה הדין המיוחד והגדר המיוחד של נמסר הדובר לחכמים. ובכל פעם שאני אומר הגדרה מופשטת, אני מוסיף ואומר, לא נוכל להבין במה הדברים אמורים, עד שנלביש לדברים מופשטים אור וגידים ונביא דוגמאות ונעבור מסוגיה לסוגיה, וככל שיתקדם הדברים יתבהרו יותר. השתי מקורות בשעס ובשתי מקורות בלבד מצינו בלושן חזל נמסר הדובר לחכמים. בחגיגת דף י"ח ובבחורס דף חוב. ומה הצד השווה שבשתי הסוגיות האלה? בכל מקום שיש בתורה כלל, כלל שבהכרח יש בו פרוטים, כי אין בכלל אלא מה שבפרט, וכאשר יש לנו כלל, בהכרח יש הגדרות ופרוטים שבכלל, והתורה לא מציינת מהם הפרוטים, ואף לא נותנת לנו מפתח כדי שנוכל להבין מה הפרוטים שבכלל, נמסר הדבר לחכמים. אז בחגיגת דף י"ח, הגמרא עוסקת במלאכת חול המועד, וזה המקור העיקרי בש"ס למקור מניין לנו שאסור לעשות מלאכה בחול המועד, וחז"ל דורשים מכמה וכמה מקראות דרשות לאסור מלאכה בחול המועד, ושם אנחנו מוצאים לשון בגמרא: לא ימסר הכוסף אלא לחכמים, איזה יום אסור ואיזה יום מותר, איזה מלאכה אסורה ואיזה מלאכה מותרת. ויש פולמוס גדול בין הראשונים והפויסקים, האם מלאכת חול המועד אסורה מן התורה או אסורה רק מדרבנן? ויש שמביאים ראיה שבהכרח מלאכת חול המועד אינה אסורה אלא מדרבנן, שהרי התירו משום דובר או עובד, ואין אפשרות להקל בדיוריסה, בקום ועשה, משום הפסד ממון. שום דבר לא דוחה איסא דיוריסה מלבד פיקוח נפש, שום ערך אחר. בשבע על טייס אמרו חזל שכבוד הבריאס, דורכי איסמנטו ערב בשבע על טייס, אבל בקום ועשי רק פיקוח נפש. ובמלאכס חלמויד הקלו חזל משם דובר העובד, ולכן יש מן הראשונים והפויסקים שמוכיחים מכאן שבכלך מדובר בסדר הבונון. ואביס יויסוף אומר לא, מדובר בסדר דאורייתא, זה כפשטס הגמור בחגיגי דף י"ח, בגמור לא כתוב שם שזה אסמכתא, ודורשים מן המקראות שמלאכס חלמויד אסורה. אבל, מסביר אביס יויסוף בסימן תואף קוף למד, מכיוון שהתורה אוסרת מלאכה בחלמויד, והתורה לא אומרת מהן המלאכות, וגם מפתח אין לנו מדאורייתא להבין מהם המלאכות, ומשום כך, לא נמסר הדבר אלא לחכמים, ובחיי גבל יש בידם לא רק לפרש, אלא גם לחוקק. ומכיוון שראו צורך להקל משום דובר העובד, יש כוח ביודם, כי נמצא הדובר ביד חכמים. אז למה לא מצילו שהקלו בשביל דובר העובד במלוך השבס או במלוך השיומטב? כי שבס ויומטב לא נמסרו ביד חכמים, אלא לפרש ולא לחוקק. משום שנכון, בשבס ויומטב, אין בתורס מוישה רשימה של למטס מלוכס. הרשימה הזאת מופיעה לראשונה כי ידוע במשנה בשבס דפה אין גמל. אבל במלך השבס ויום טוב, איסקשו מלך השבס למלך הסמישקון. אז לפחות יש לנו מפתח להבין מהן המלאכות שנאסרו. אותן המלאכות שהיו נצרכות, חיוניות בקומס המשקון, הן הם למטס מלך השבס ויום טוב. אבל מלך חלמויד אינה קשורה למשכון, ואינה קשורה להגדרות של שבס ויום טוב. ומשום כך, התורה אוסרת מלאכה, והתורה לא נותנת בידינו מפתח להבין מה מוגדר כמלאכה לגבי חלמויד. לא נמסר הדבר אלא לחכמים, ומכיוון שכן, יש בידם להקל. אז מצד אחד, כאשר אסרו זה איסור דאורייתא, ויש כוח בידם להקל משום דבר הוא עובד, משום שלא נמסר הדבר אלא לחכמים. מקור שני, פחורס דף חובו. אז במקור השני, אין חידוש מרעיש כמו שאנחנו מוצאים במלאכס חלמויד. ובמקור השני, אין לנו ראיה שכאשר נמסר הדבר ביד חכמים יש בידם להקל נגד דאורייתא. אבל מצד הגדרת הדברים, המקור השני דומה לחלוטין למקור הראשון, וזה בפחורס דף חובו. אז בחור זה אחד מחוב ד' מתנס כהונה, ויסוד שנולד בחור בעדרו צריך להעביר את זה לכהן. ובבחורס חובוב דרשו חזל מן המקראות שיהודי זר שנולד בחור בעדרו צריך לטפל בו לפני שהוא מוסר אותו לכהן. כמה זמן הוא צריך לטפל? אז כתוב שם בבחורס חובוב בבהם מדק 30 יום ובבהם מגס 50 יום. ההיגיון של הדין הזה הוא היגיון מאוד פשוט, כי כהנים נאסר עליהם לעסוק בחקלאות, לא קיבלו אדמה, אין להם חלק בנחל או באורץ, משום שהם נדרשו להקדיש את כל כוחם ומרצם ואונם וזמנם לעבוד את המקדוש. אז כהן שכל יום יקבל עגל בן יומו, מה הוא אמור לעשות בו? אין לו אדרים של בהימות מניקות, אז העגלים האלה ימותו תוך כמה שעות. ולכן היסוד שנולד בחור בעדרו איננו יכול לתת אותו לכהן מיד, הוא צריך לגדל אותו ולטפל בו לפני שמוסר אותו ליד כהן. וגם הוא שואלת כמה זמן? אז 30 יום לבהם מדקה, 50 יום לבהם מגסה. וגם הוא שואלת, ומניין לנו השיעורים האלה? לא נמסר הדבר אלו לחכמים. וגם פה ההיגיון הבסיסי דומה למלאכס חלמויד, כי זה דין דאורייתא, שהיסוד צריך לגדל אותו. כמה זמן? אי אפשר לתת תורתו של כל אחד ואחד בידו, וכל אחד יחליט בעצמו. כמה זמן? חכמים קבעו, אבל דברי חכמים הם כדין תוירו, משום שנים זה הדבר החכמים. כי גם פה, כמו במלאכס חלמויד, התוירה אומרת כלל, אבל התוירה לא מציינת מה הגבולות ומה השיעורים ומה הפרוטים שבכלל, לא נמצא הדבר אלו לחכמים. אז אילולי חלמויד, ואילולי הבניין הגדול והמקורות הרבים שנעלה היום על שולחן מלוכם, אז יכולנו לפרש את דברי הגמור בבחורס, שזה באמת דרבונן, זה לא דאורייתא. אבל מכיוון שבעיניי ברור שהלשון הזה, מוסרי הכוסף לחכמים, לא נאמר בכל מקום, אלא בעיקר כאשר חכמים יש להם סמכות וכוח כדין תוירה ממש, כך אני מפרש גם את הסוגיה בבחורס דף חובוב. איפה עוד אנחנו מוצאים את המושג הזה, את ההגדרה הזו? לא בגמורה, אבל עכשיו אנחנו עוברים לתורתם של הראשונים. אז ביום הדף עין זין, שוב אנחנו מוצאים מחלויקס בראשונים. יום הכיפורים אסור לא רק באכילה ושתייה, אלא חמישה עינויים נוהגים בו. ונחלקו ראשונים והפויסקים, האם 15 עינויים ביום הכיפורים אסורים מן התורה, או רק מדרבנן. וגם פה יש מן הראשונים, כמו התוספות ביום הדף עין זין, שהוכיחו שבהכרח 15 עינויים ביום הכיפורים לא יכולים להיות איזה דאורייתא, שהרי חז"ל הקלו למלך, מלך ישראל מותר לו לשטוף את פניו משום שכתוב מלך ביופי יתחזנו עיניך, הקלו לקלה לשטוף את פניה כדי שלא תתגנה על בעלה. אם תמצא לו משום בעיה בדאורייתא, איך אפשר להקל משום כבוד מלכוס? כדי לחבב קלה, איך אפשר להקל בדאורייתא? אין כאן פיקוח נפש, ובהכרח מדובר בדרבנן. אומר הר"ן, לא, מדובר באיסור דאורייתא. אז איך יש בידם להקל בשם כבוד מלכוס, בשביל לחבב קלה על בעלה? משום שנמסרה דובו ביודום. והר"ן מסביר בקצרה, התורה אוסרת עינוי. לא אוסרת עינוי, התורה מצווה על עינוי. והתורה אוסרת לבטל עינוי, ולא ידענו מה זה עינוי. יש אלף דרכים שבהם אדם יכול לענות את עצמו. ובבבלי ובירושלמי יש צעד, הגמור שואלת, אז אולי אדם צריך לשבת בשמש כדי להתענות ביום חם, או לשבת בקור כדי להתענות. יש כל כך הרבה דרכים שבהם אדם יכול לענות את נפשו. והתורה אוסרת עינוי, מצווה על עינוי, והתורה לא מגדירה מה זה עינוי, ובהכרח שלא יודעים סרט טוב עליי לחומם. ומשום כך, יש בידם לא רק לפרש, אלא גם להקל. כי כאשר החומם אומרים שמלך מותר לשטוף את פניו, וקלה מותר לשטוף את פניה, זה לא פרשנות, זה חקיקה, זה כולה. איך אפשר להקל בדיורייתא משום צרכים שאינם פיקוח נפש? כאשר לא נמסר הדבר אלא ביודעם, יש בידם לא רק לפרש, אלא להחמיע ולהקל לפי רצונם, לפי העניין, ולפי מה שהם רואים כצורך ברוח קודשם ובעומק בינוסם. וזה הדמיון שיש במלאכת חלמויד, שבהם הקלו בדיורייתא משום דבר העובד, ועינויים ביום הכיפורים, שגם שם אנחנו מוצאים שהקלו בדיורייתא משום עניינים שאינם קשורים לפיקוח נפש. מקור שלישי ברשימה שלי, מלבד הגמור בבחור יצחובו, ששם יש פחות חידוש כפי שהסברתי מקודם. אז התוספות בסוק דף חופטס עומד בייז מתלבטים. איזה פסולים של לולב ואתרוג נוהגים ביום ראשון, ואיזה פסולים נוהגים כל שבע? והתוספות אומרים כלל. יש שתי משפחות של פסולים בדלת מינים. יש פסולים שנובעים מהודור, יש פסולים שנובעים ולקחתם לכם שתהיה לקיחת טעמו. חוסו נובע מלקיחת טעמו. יובש נובע מהודור. ולכן מחדשים התוספות. פסולי הודור נוהגים כל שבוע. פסולי חוסו ושאר הפסולים של לקיחת טעם נוהגים רק ביום ראשון. והר"ן חולק על תוספות. והר"ן אומר שגם בפסולי הודור גופה יש פסולים שנוהגים כל שבוע ויש פסולים שנוהגים רק ביום הראשון. ואני מוסיף על דברי הר"ן. הר"ן יכול היה לומר גם לגבי ולקחתם לקיחת טעם. יש ולקחתם שנוהג רק ביום הראשון כמו חוסר, וכמו שתה לקיחה לכל אחד ואחד שנוהג כל שבוע כמבוע בתוספות במנוחס דף חוב זין. אבל כאן נשאלת שאלה גדולה ועצומה. איך אפשר שפסולים שנובעים מאותו פסוק, מאותו עניין, מקצתם נוהגים כל שבוע ומקצתם רק ביום הראשון? אומר הר"ן לשיטתו סוי, משום שנמסר הדבר לחכמים. כי התורה אומרת הודור, ולא ידענו הודור זה מהו, מה ההגדרה של הודור. ואי אפשר שכל אחד יגדיל עצמו מה זה הודור. בזה כאלה יוענווהו אין הגדרות. כן, כל אחד מגדיל עצמו. או תחושה קולקטיבית של בני אדם לפי המקום ולפי הזמן. אחרת אי אפשר לפרש שירויים נועים וטלס נוע. אבל זה כלים מביא זה רק לכתחילה. אבל הודר פוסל בדיעבד. פסול בדיעבד לא יכול להיות תלוי לפי דעתו של כל אחד ואחד, לפי המקום ולפי הזמן. ולכן לגבי הודר, מתעוררת השאלה, התורה אומרת הודר, אבל לא ידענו מה זה הודר, מה בכלל ומה יוצא מן הכלל, ומשום כך לא ימוס הכוס אלא לחכומים. ובכוח שנמסה ביד חכומים, יכלו לנהוג כמו מחוקקים. ולכן בהודר גופו, על מקצת ההלכות אמרו רק יום ראשון והאחים כל שבוע, וכך גם בלקיח אותם. ודברי הר"ן כאן דומים לדברי הר"ן ביום, ודומים לדברי הראשונים ורבי יוסף לגבי מלאכת חלמות. מקור רביעי, עדיין באותה סוגיה של הודור, אבל חידוש עוד יותר גדול ממה שאנחנו מוצאים בדברי הר"ן, כך כותב הראש, סוכה, פרק ג' סימן י"ד. אז גם הוא אומרת שלולב היובש פסול, זה משנה, במשנה הראשונה בפרק לולב הגוזל, בדף חוף טס. והגמור שואלת, ממסה שהויו, שלא היו לולבים, והשתמשו מלולבים משנה שעברה, לולבים שירשו מאבותיהם. והגמור אומרת, זו הייתה שעס הדחק, ואין שעס הדחק ראי. ונחלו כל השוינים. כאשר נותנים לולב היובש בשעס הדחק, כאשר אין לולבים טריים, האם מברכים או לא מברכים? מקצת הראשוינים אומרים לא מברכים, כי הלולב בעצם פסול. תקנו חזל שיתלו לולב פסול כדי שלא תשתק איך תוארז לולב. אבל הברכה היא ברכה לבטלה. והראש אומר לו, הראש אומר לו, בשעס הדחק, הכשירו לולב היבש, וממילא אפשר גם לברך עליה, כך אומר הראש. והראש בעצמו שם לב, זה דבר שלא מתיישב על הלב. חכום הם הכשירו דבר שפוסול מן התוארה, לא מצינו דבר כזה בכל השעס כולו. חכום הם כל הזמן אוסרים את המותר, מתאמים את הטהור, פוסלים את הכשר, וזה תפקידם של חכומים, לעשות סייג לתוארה. ושמרתם את משמרתי, להרחיק את האדם מן העבירה. איפה מצינו שחכום הם הכשירו את הפסול? דבר כזה לא נשמע ולא נראה בכל מקום. אומר הראש, זה יוצא מן הכלל, כי נמסר הדוב וביודום. ומכיוון שנמסר הדוב וביודום, יש בידם להכשיר את הפסול, כמו שיש בידם להתיר את האסור, כמו שעשו במלאכת חלמות, כמו שעשו בחמישה עינויים, כך גם בלולב היובש. ראו צורך שלא תשתק כתורש לולב, ולכן הכשירו לולב שפסולה מן התוארו. איך החומים יכולים להכשיר מה שהתוארה פוסלת? כאשר נמסר הדוב ביודם. ומכיוון שפסול הודו נמסר ביודם, יש בידם. מקור חמישי, יורד דה סמקוף עין חס. רבים מהחברים והתלמידים שיושבים כאן יזכרו את הקושה. אבל בדרך כלל אני עוסק רק בתירוץ אחד של רבי יוסף, והיום אנחנו מדגישים דווקא את התירוץ האחר. אז הגמור בבבא קמא אומרת שהתירו למשפחת הנשיא לספר קומי. מדובר בתספורת של כמרים לעבוד אזור שאסור להסתפר כמותו. אבל למשפחת הנשיא, מכיוון שהיו מקורבים למלכות, התירו את התספורת הזו. רבי יוסף סבור שמדובר באיסור דאורייתא, לא באיסור דרבנן. באיסור דאורייתא ששל בחוקותיהם לא תלכו, ושאל רבי יוסף, אז איך יש בידם להקל בקום ועשה לעקור דוב מן התוארה? משום שאנשים מקורבים למלכות. רבי יוסף מתרץ שני תירוצים. לפי תירוץ אחד, מצד פיקוח נפש. כי לפעמים צריך מקורבים למלכות לבטל גזרות שגוזרים הגויים על ישראל. ובדרך כלל, בהרבה הזדמנויות, גם בתשובה שכתבתי וגם בשיעורים שאמרתי, אני מביא מכאן ראייה, זה אחת הראיות, שגם פיקוח נפש רחוק ועתידי, בכל זאת יש לו דין פיקוח נפש להתיר אפילו איסא דאורייתא. משום שאנשים רבים, אנחנו יודעים כמה, עשרות, אולי מאות, הסתפרו בתספורת שאסורה מן התוארה, וכאשר אתה צריך להתהלך בחצרות המלאכים ולהיות מקורב למלכות, אתה לא יכול להסתפר פעמיים בשנה, יש כמה חסידים שמסתפרים בערב פסח ובערב ראש השנה. אבל אם אתה מסתפר פעמיים בשנה, אף אחד לא ישים לב איזה תספורת יש לך בכלל. ולכן מן הסתם, כדי להיות ייצוגיים, הסתפרו כל שבוע, כל שבועיים, כל שלושה שבועות, אבל תדיר. עשרות אנשים, אולי מאות אנשים עברו תדיר באיסור דאורייתא, משום שלפעמים צריך לבטל גזרות, זה לא כל יום, יומיים. אבל זה שייך לסוגיה של פיקוח נפש, הרחנו בה בעבר, ובסייעתא דשמיא נאריך בה בעתיד. אבל רבי יוסף מטיל עוד תירוץ. לא קשור לפיקוח נפש. אבל האיסור שבחוקיהם לא תלך, הוא נמסר הדבר לחכמים, ולכן בידם לעקר. למה נמסר הדבר לחכמים? כל המקורות שאני מביא בינתיים, אותו יסוד. כי התורה אומרת כלל, שבכרח יש בה סייגים ופרטים ויוצאים מן הכלל. בחוקיהם לא תלכו. בשום דבר, האם מותר לנו להרכיב משקפיים רק אם עוצבו על ידי גדולי ישראל? אני לא מודכר כך שגדולי ישראל מעצבים מהיליים, או משקפיים, או בתים, או מטבחים. מה הגבולות של בחוקו יסיים לא תלכו? אז בדברי הפויסקים באמת יש סייגים ויש גבולות. אומר רבי יוסף, כל המושג, כל התחום הזה נמצא ביד חכמים, ומכיוון שכן, יש בידם לא רק לפרש, אלא גם להקל. והקלו למקורבים למלכות. ולפי התירוץ הזה לא קשור לפיקוח נפש. לפעמים אנחנו צריכים משתדלנים, הטבות כלכליות, הטבות חברתיות, עניינים אחרים. יש הרבה דברים שצריכים את המלכות. אבל לא משום פיקוח נפש שקלו, אלא יש כוח ביד חכמים להקל, משום שנמסרה דבר ביודו. אז הבאנו חמש מקורות שבהם אנחנו רואים שכאשר נמסר הדבר ביד חכמים יש בידם לא רק לפרש אלא גם להקל באיסורים שביסודם הם איסורים דאורייתא ואף על פי כן הקלו. הקלו לצרכים שונים שאין בהם כל נגיעה לפיקוח נפש נגד הכלל הגדול שאין כוח ביד חכמים רק הדבר בין התורה בקום ועשה אלא בהוראת שעה אבל לא כהלכה קבועה, בצד השווה שבכל המקורות האלה. כאשר התורה אומרת כלל, שבהכרח יש בה פרטים, ופרטי פרטים, וסייגים, והתורה לא נותנת לא מהם הפרטים, וגם לא מפתח שלפיו אנחנו אמורים להבין מהם הפרטים, שבכלל נמצא הדבר ביודע. מעניין לעניין, עכשיו אנחנו עוברים לגדר אחר, אבל עדיין תחת אותו יסוד ואותו כותרת של נמסה הדוב על החכמים. אז עד עכשיו הסברתי, כאשר התורה אומרת כלל, שבכרח יש צורך למלא את פרטיה, את פרטיו, נמסה הדוב במעט החכמים. עכשיו שלוש מקורות לגדר נוסף. כותב התז בסמן קוף יוד זיים ביורדיו. קוף יוד זיים ביורדיו זה איסוס חוירה במחלות אסורות. ומקור ההלכה הזו בפסוחים דף חוב בייס. דרשו חזל מן הפסוק, תמאים יהיו לכם. כאשר התורה אוסרת מינים תמאים בבהמה, חיה, עוף ודגים. יש מינים טהורים שמותר לאוכלם, ויש מינים תמאים שאסור לאוכלם. וחזל דרשו מן הפסוק, תמאים יהיו לכם. שאפילו אותם המינים, שאינם אסורים בהנאה, אלא באכילה בלבד, אסור לסחור בהם. אסור לעשות סחורה בדברים אסורים. אבל, חידשו חז"ל, וזה משנה במסכת רומס, אם נזדמנו לו, מותר למכור. דייג, שהוא בדרך כלל דג דגים טהורים, קרפיון ובורי וטונה וסלמון, אבל בים אין מחיצות. של ברזל שמפרידות בין הצדיקים והרשעים, בין התאורים והתמאים. ולפעמים הם מתערבבים זה בזה. ולפעמים יוצא לו קריש או דולפין או ברקודה או דגים שאינם דגים קשרים, וכך גם בחיות ובעופות נזדמנו לו, מותר לו למכור. והדין הזה דומה באופיו לאיסורים דרבונן. כשחכמים גזרו גזרות, לפעמים הקלו, הם אמרו והם אמרו. אם מדובר ביסא דאורייתא, איך הקלו בנזדמנו לו? אנחנו לא מתירים מחלות אסורות בנזדמנו לו, אנחנו לא מתירים איסורי הנאה בנזדמנו לו, אז למה דווקא באיסור סחור? אז גם פה, כמו בדוגמאות אחרות שהבאתי, יש מי שמוכיח מכך שמדובר ביסא דרבונן. והדרשה שדרשו בפסוחים חוב בייזה רק אסמכתה. אבל הגמור לא אומר את אסמכתה. רבים מן הראשונים ובתשובות שכתבתי, אני טענתי שזה דעת רוב הראשונים, שמדובר בעצם דיורייסה ולא בסדר הבונון. אז איך הקלו ונסדמנו לו? ועוד הקלו. כל הראשונים אומרים, אסור למכור חזיר, אסור למכור דגים וחסילונים ולובסטרים שמיועדים למאכל, אבל מותר לסחור ולמכור סוסים וחמורים. כי הבהמות האלה לא מיועדים למאכל, אלא לעבודה ולמסע. אז מסביר תשובה זה רעש בו, שכל האיסור של סחור הזה רק מחשש שמי יאכל, ולכן אין איסור אלה במינים שעומדים לאכילה. תמח סמסויפר ומנין לנו שהאיסור הוא שמי יבוא לאכול, אלו לא דרשינן טעמא דקרא. אז אתה אז לא בא ליישב את הקושיה שלך סמסויפר, אבל אתה אז אומר, האיסור הזה של סחור במכון הסוסורייס, נמסר לחכמים. ולכן יש בידם לחדש ולהקל, והם חלקו בין מה שמיועד לאכילה ומה שלא מיועד לאכילה, והם חידשו שמנסדמנו לו, מותר לו למכור, וכל האיסור זה רק לכתחילה לדוג ולצוד על מנת למכור. ומניין לנו שנמסר אותו ביד חכמים? למה לא נאמר שהתואר אוסר את סחורה באופן גורף ומוחלט, בניגוד למקורות אחרים שהבאתי? כאן אין שום צורך לומר שהאיסור איננו גורף. אומרת אז, כי באותו פסוק יש מעין סתירה. תמיים יהיו לוחם, יהיו בא להחמיע ולסור. אבל לכם בכל מקום בא להקל ולהתיר. באותה סוגיה בפסוקים חופה עליו, בחזקיהו ורבבוהו, כתוב שאף על פי שבכל מקום שנאמר לא יאכלו, לא יאכלו, לא יסויכלו, משמע גם איסור הנוע, אבל כאשר כתוב לוחם, לכם בא להקל ולהתיר. אומרת אז, יהיו בא להחמיר, לכם בא להקל. כי ליישב את הסתירה שיש בפסוק נמצא דובה בחכומם, מתי להחמיר ומתי להקל. וזה כלל חדש שקידש את אז. ויש לדעתי גמרא מפורשת, ותויסס בסבוכם פייבו וראי גדוי ללטס. אז לא מביא את זה, אני בטוח שהשמח מאוד עם הראייה הזו. אז בזמוכם פייבוב חזל עוסקים בהקטר חלובים ואיבורים. כמה זמן צריך להשאיר אותם על גבי המזבח? מתי קיימנו את המצווה של הקטורה? אז זה גם הוא אומר, אם זה כבר הפך לפחם וגחלת, כבר יצאנו ידי חובה. אז תורמים את המזבח ומורידים את הדשת. אבל כל זמן שיש בשר בעין, זה עדיין לא קיימנו ולא השלמת המצווה של הקטורת. אבל כאשר מדובר בשרורי מנה, דהיינו, זה לא גחלת, זה לא פחם, רואים בשר, אבל זה כבר התקשה כעץ, אז זה תלוי לפני חצויס, אסור להוריד לך, חצויס מותר. במהיכת תויסה מסבירים את תויסס. מכיוון שפסוק אחד אומר עד בוקר, פסוק אחד אומר ערב, ויש כאן מעין סתירה בין הפסוקים. נמסר הדובה ביד חכמים לקבוע מתי עד בוקר ומתי חצויס לילה ומתי עלויס השחר. ולכן חידשו חכמים, כאשר מדובר בגחלת מותר להוריד אפילו לפני חצויס. כאשר מדובר בבשר אסור להוריד בכלל. אבל כאשר זה מצב ביניים, תלוי לפני חצויס ואחרי חצויס. וגם התויסס כותבים את אותו הלשון. נמסר הדובה ביד חכמים. למה? כדי ליישב את הסתירה בין המקראות, וזה ראי גדוי ללטז. מקור שלישי, כסף משנה, הלכס חומץ אמצה, פרק בייס, הלוך הבייס. נחלקו הראשונים כידוע בגדר ביטול חומץ. רבים מן הראשונים, בעיקר התויסס, דבדר דמדבייס והרמב"ן והר"ן, שם במקום סבורים שביטול חומץ מבוסס על הפקר. מי שבידל את החמץ זה כבר לא חמץ שלו וממילא לא עובר עליו. אבל רש"י והרמב"ם סבורים, ביטול חומץ זה תשביס. על ידי ביטול מקיימים את המצווה של תשביס. והכסף משנה מביא נוסחה ישנה ברמב"ם. והסוגיה הזו חביבה עליי. למה? כי זה היה דרשת הבר מצווה שלי. לפני הרבה שנים, אני לא אגיד לפני כמה שנים, אבל הרבה שנים. זה היה דרשת הבר מצווה שלי בתת ניסן, כמה ימים לפני פסח, דרשתי על הכסף משנה הזה. אז הכסף משנה מביא נוסחה ישנה ברמב״ם, שלא ברמב״ם דידן, אבל כך מצטט הכסף משנה, מכתבים נוסחו שברמב״ם. שהרמב״ם כותב שאדם צריך לבאר ולשרוף את החמץ הידוע לו, אבל החמץ שאיננו ידוע לו מבעת לו בליבו. הכסף משנה למד מן הרמב״ם שביטול זה רק בדיעבד. לכתחילה לא יוצאים מדי חובה בביטול. אפילו דיורייסה לו, לא רק מדרבון. חומץ הידוע לו, הוא צריך לבאר מן העולם. אבל חומץ שאיננו ידוע לו, יכול לבטל. ושואל הכסף משנה ממה נשך. אם למדנו ביטל חומץ מתשביסו, אז חצי תשביסו זה לכתחילה, וחצי תשביסו זה בדיעבד. מה בין ביול לביטול? אם שניהם נובעים מתשביסו שאור מבתיכם. אומר הכסף משנה סברה המעניינת. לא מוצאים ביטול אלא בעבד הזור ובחומץ. שום מקום אחר אין ביטול. ומן הסתם, דין חומץ כדין עבד הזור. בעבד הזור, יהודי בכלל לא יכול לבטל. אם גוי ביטל, אין איסור. אבל בעבד הזור יש מצווה להשמיד ולבאר. אשר הם תגדיון, פסילי אליהם תסופון באש, מזבחוסיהם תתוצון. אומר כסף משנה, מצד אחד נצטווינו לבאר חמץ, כמו עבד הזור. אבל הלשון תשביסו כולל גם ביטול, ולכן נמסר הדובו ביד חכומים. והם אמרו, כשאפשר לבאר חייבים דווקא לבאר, אבל כי אפשר לבאר, אפשר גם לבטל בליבו, וגם זה תשביסו. אז גם זה חידוש עצום. וזה מעין הגמור בסבוכם פייבוב, והמקור הראשון שבנו, התז, בקוף יוד זיין ביורדיה. לא בדיוק דומה, אבל גם הכסף משנה מסביר, יש מעין סתירה. יש מעין סתירה, מצד אחד מסתיו על החזל. שעיקר מצווה סביר חומץ דומה לביר אבוי דזורה, וצריך לבאר מן העולם. אבל מכיוון שהתורה נוקטת בלשון שמשתמע גם ביטול, נמצא הדובר ביד חכומים. וחכומים באופן שרירותי אמרו, כן, גם בביטול מקיימים תשביסו, אבל זה רק בדיעבד כשאי אפשר לבאר. אז הבאנו שש מקורות לגדר הראשון, שלוש מקורות לגדר השני, ועכשיו גדר שלישי, שהוא אולי המחודש מכולם, ואולי הנרחב מכולם, אבל אנחנו נביא מעט מקורות. ויועסה ממה שאני קורא בפניכם, כתוב בקונטרס. בקונטרס יש מקורות נוספים שאינני מזכיר, ומקצת המקורות שהזכרתי אינם בקונטרס, כי הם התחדשו לי רק ביום האחרון. והגדר השלישי הוא כאשר אין לנו לא סתירה במקראות, וגם לא כלל שבהכרח צריך להוסיף בו פרטים. אלה שחזל הבינו ברוח ודעתם, שמן הסברה בהכרח נמסר הדובה ביד חכומים, וגם שם חכומים יש בהם לתקן ולחוקק ולא רק לפרש. ונביא מקצת דוגמאות. שלוש פעמים בשעס בבלי, תחילת סוכה, תחילת ערבים וברוכס דף ממלך, למדנו שיעורים מחיצס וחציצן הלוך על המוישה מסיני. לפי הבבלי, כל שיעורי תורה הם הלוך על המוישה מסיני, אבל בירושלמי בראש מסכת פיה מוצאים מחלוקת בין רבי יוחנן ורב הושעיה. רבי יוחנן אומר שיעורים הלוך על המוישה מסיני, כמו בבבלי, זה גם רבי יוחנן. רב הושעיה אמר, כל שיעורי תורה לא חכמים הם שתקנו, ומפשס ירושלמי משמע שיעורים הם תקונס חכמים, ולא הלוך על המוישה מסיני. ואחרונים מסתבכים מאוד עם שיטס רב הושעיה בירושלמי. ואני אומר, לא רק שהדברים מחודשים, הם בלתי אפשריים. כי חכמים לא יכולים לעשות כל דבר ולומר כל דבר, יש כללים. וכפי שכבר אמרתי לפני 10 דקות לגבי הראש בהודור, חכמים לא יכולים להקל על דברי תורה, אלא להחמיר. שיעורי תוירה נאמרו בשני תחומים, במצוות ובעונשים. אז מילא במצוות אפשר לומר, שמן התואר אדם יוצא ידי חובס מצה בפירור אחד של המצה. הוא מקיים קורבן פסח בקמצוץ של בשר הפסח. חכמים מחמירו שצריך לאכול כזית. זה דוח גדול, אבל זה אפשרי. אבל איך נאמר בעונשים? מן התואר אדם שאוכל גרגיר אחד של חלב חייב קורס. באו חכמים ואמרו, רבוי נשאל אלם, למה אתה כל כך מחמיר? מה פתאום? בואו, עד כזייס הוא לא חייב קראת. מה? יש כוח ביד חכמים, אנחנו נכתיב לקודש ברוך הוא מה לומר, מתי להניש ומתי לא. אם השיעור הם מדרבנן, מילא במצוות באו להחמיר, אבל בוידס באו להקל. אז הקודש ברוך הוא אמר, מי שאוכל טיפה של חלב ושל דם חייב קורס, וחכמים אמרו, לא נראה לנו. לא, הוא פטור מקורס, עד שיוכל כזייס, איך זה יכול להיות? אז אמרו שמי שאוכל מחלות אסורות, מינים תמיים, כלשהו חייב מלכס, וחכמים אמרו, לא, אנחנו מחליטים לא לתת מכות. אלא אם יוכל כזייס, אין כזה דבר. זה לא רק דויחק. זה בלתי אפשרי, לא יכול להיות כזה דבר. ולכן ברור בעיניי. ודאי שהשיעור הממנתוירו, אבל לפי רב הושעיה, נמצא הדובו ביד חכומים. וזה כוונתו שחכומים קבעו את השיעורים. והמחוי כזה ביוחם רב הושעיה. האם נמצא למוישה מסיני רשימה מדויקת ומפורטת של שיעורים רבים? כזייס, רביאס, מלוליגמוב, גרוגרס, קויסבס, ביצו. ומוישה רבנו קיבל קטלוג בסיני. לא קטלוג מודפס. הוא זכר את זה. אבל רשימה ארוכה עד למאות של שיעורי תוירה, הוא שם לא. מוישה רבנו קיבל מפי השכינו שיש דין של שיעורים, ולך אתה וכך מייסור ותקבעו את השיעורים. נמסר הדובה ביד חכומם לפי העניין. כך משמע ראיה עצומה ביום הדפיין טס, למרות שבבבלי כתוב הלוך הלום מוישה מסיני. אבל גם הוא אומרת, למה שיעור יום כיפה זה קויסבס, ולא כזייס קימלי לחכומים, דבוך המייס ודעתי. אם זה לא חלום מוישה מסיני, מה זה קימלו לחכומים? כאן משמע שחכומים הם שקבעו את השיעור, וזה מתאים לי יותר לשיטת רב הושעיה בירושלמי. אבל נראה לי ברור שכך צריך לפרש את הדברים. ישאל השואל, אז מה היה ממתן תורה עד הגמרא בברוכס, עד רב הושעיה? או שרב הושעיה קבלה בידו, כל השיעורים חוזרים למוישה ויהושע בן נון, או אפשר, וזה בהחלט אפשרות, שעד חסימס התלמוד, סוף שנוס 2000 שנוס תוירה, השיעור היה גמיש, וחכומים שבכל דור ודור קבעו את השיעורים לפי ראי סעיניהם. עד שהגיע הזמן המכריע של 2000 שנוס תוירה, ואז הותר על חזל לקבוע הלכות עד סוף ימי סוילם, ואז הם קבעו את פרטי פרוטם של כל שיעורי תוירה לפרטיהם ודקדוקיהם. עוד נושא, שאף על פי שלא מצינו להדיה בראשונם, אני אומר, בהכרח נמסר הדובה ביד חכומים. כסובס דפנון, בואו שהתקינו המבז רזל יבז וזיועיסו מחוימש. אז בואו שהתקינו, שאדם לא ייתן יועיסו מחוימש. והניסוח בירושלמי ברש פייאוז, בואו שהתקינו שיהי אודם מפרש חוימש מנחוסב למצווה. שואל לך סמסוי פיורדי הרייש חופטס בצ'ובס, מה היה הדין לפני תקון הסושה? כמה כסף אדם היה צריך לתת לצדוקה? לפני שהתקינו על יבז וזיועיסו מחוימש. אומר לך סמסוי פחידוש עצום. לפני תקון הסושה, אדם היה צריך להוריד כדי חיו וכל השעה לתת לצדוקה. אז איך ביטלו חזל דין דיורייסו? משום שזה שבל טייס, ויש כוח ויד חכום על האקרדמיות האלה בשבל טייס. אבל אני אומר, זה בלתי אפשרי. הלו, בו וכמה דפטס עומד בייס, אמרו חזל, אי אפשר לומר שאדם צריך להוציא שליש בייסוי למצוות. אם נזדמנו לו שלושה מצוות בהדה הדוד, אז הוא נשאר אני ואביון? אולי כן. פשיטה לילה חזל שזה בלתי אפשרי. גם בצדוק אותו דבר. לגמרי לא סביר שאדם עמל וכל יגיע כפו הולך לאחרים? לא. ואני אומר גם פה, נמסה הדורו לחכום. וכך קבעו באושר. ונמסה הדורו לחכומים. וחזל קבעו מה שקבעו, וזה הופך להיות דין דיורה הישראלי. כל תורס הקניונים, לדעתי, נמסה ביד חכומים. מה אני מתכוון לומר? כל אחד מהקניונים יש לו פרוטים ופרטי פרוטים. ניקח לדוגמה קניין הגבוה. נחלקו רשי ורבנו תם, אם צריך להגיע תפח או גימל תפוחים. פוחס מתפח לא קנה. עוד נחלקו הראשונים. אם אני רוצה לקנות את הדבר הזה, וזה מונח על השולחן. לא הגבעתי, אבל משכתי את זה הצידה. קודם זה היה מונח על השולחן, עכשיו זה בידי. גמל תבוכה מיאל הקרקע, האם הוא קונה בהגבוה. הוא לא הגביע, אבל החפץ מוגבע בידו. זה היה מונח על השולחן, משטח, הוא משך את זה הצידה. עוד נחלקו הראשונים. בציפורים ובבעלי חיים. אם אדם טרף על הקן, והציפורים פרחו, האם הוא קנה בהגבור? האם צריך הגבור ביוד או יודאי בכויכוי? ואני שואל, כל אלה הם תקונס חכומים ובאו לה, כי הדין דיורייסר? הלא, מנתויר אין לנו פרטים כאלה. מנתויר אין לנו מקר בקור להגבור. הגבור נלמדת ממשיכה. ומה המקור למשיכה? אוי, קונו, מיד, עמיסכו. דובו? הנמשך ונמסה מיד ליד. וגם במשיכה יש פרטים ופרטי פרטים. יש הבדל במשיכס מטלטל למשיכס בהימה. ובהימה הקירס יד ורגל. מטלטלים צריך להוציא את כל החפץ מהמקום שהיה מונח בו מקודם. וזה מחלוי כסמרו. יש מי שאומר משיכה כל די. יש מי שאומר לא. הצעד השמאלי צריך ללכת מחוץ במקום שבו הצד הימני היה. אז כל הפרטים האלה מדרבונן, ומה היה הדין דיורייסר? וכל התקנות האלה הם אקירס דו ומנטוירה, מצד הפקה בייזן הפקה, מנטוירה כן קנה, ואמרו חכומים שלא קנה, לא, פשיטה לי. התוירה רק רומזת על שורשי הקניונים, על השרשים, על ההיגיון הבסיסי, ונמצא ביד חכומים לתקן דפוס, ופרטים בכל קניין וקניין. והפרטים האלה אינה מכירה דובה מן התוירה, אלא השלמת דין תוירה. כי התוירה לא מציינת בדיוק איך עושים כל אחד מן הקניינים. מה שלמדנו מדיורייס זה רק שרושי הקניונים. וההיגיון הבסיסי של תוירס הקניונים. אבל הפרטים הם לא תקנות. נמסר דובו ביד חכון. אז בגדר השלישי חידשתי חידושים, ללא מקורות מפורשים. ואני רוצה לסיים עם מקור מפורש. ודווקא המקור האחרון שנדבר בו היום, אז היה לנו שישה ושלושה וארבעה. יוד גמל מקורס, כנגד יוד גמל מדשא תוארה נדרשס בהם, יוד גמל מדשא רחם. והמקור האחרון, חוזר למקור הראשון. אז ביבומס פי זיין למדנו במשנה. וזה הלכה ידועה שכל אחד יודע. חזל הקלו שעד אחד נאמן בעדס אישו. להתיר אגונה לנישואין. עד אחד שאומר, אני ראיתי שהבעל נהרג נאמן. אף על פי שאין דבר שביהיה ופוחס משניים. כתוב בגמור, מתוך חוי משכמרת עולה בסויפה, הקלת עולה בתחילוסו, משימי גונה, הקלו ברבונן. אבל שואל אלה מיקי יוסף, אין דבר שווה ופוחסים שניים, על פי שניים הייתם משלוי שאין מיוקום דבר. וזה קום ועשה. איך התירו חזל אישס איש, על סמך עדות פסולה? לא רק שהתירו על פי יד אחד, הם גם הכשירו עדים פסולים, אפילו אישה שפסולה לידס, או עבד, או פסולי ידס, קרויבים, נאמנים לתיר אגונה, אומר הנמוקי יוסף, נמסה הדובו ביד חכומים. וחכומים אמרו, שבמילתא דוידא לגלויה, העד הזה צריך לקחת בחשבון, הוא אומר, מי זה בא לו? ומה יקרה מחר אם בו הרוג ברגלוב? ולכן חכמים שקלו בדעתם, אפשר לתת לו נאמנות ולהתיר את האישה. נמסר הדובר, הוא מנהל לנו שנמסר הדובר. למה? אין סתירה במקראות, אין כלל שבהכרח צריך להוסיף בו פרטים. ואני אומר, הנימוק יוסף מסביר, בהכרח שתורת הראיות ובירורים נמסר ביד חכמים. זה נכון שהתורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר. אבל לא ייתכן שהכלי היחיד שיש ביד בית דין לברר אמיתות זה רק עדות. לא ייתכן. כך הבינו חז"ל ברוחב דעתם. ואני תמיד מביא דוגמה. 18 שנה, שאני אב בית דין, אני לא זוכר תיק אחד שהכרענו בו לפי עדים כשרים. תיק אחד לא. משום שבדרך כלל בענייני ממונות, מי נמצא שם? או שותפים, או שכירים, או בני משפחה. אני לא זוכר תיק אחד שחרענו לפי העדות של עדים כשרים. ובהכרח, אומר הנמוקי יוסף, חייבים להיות סמכויות וכלים נוספים ביד בית דין לברר דברים, ולא רק שני עדים, ולכן נמסר דוב המיודם. ובסמכות שנמסה בידם, החליטו שבאגונה אפשר לסמוך על עד אחד. כי העד יודע שאם פלוני יגיע, אז יוכח בעליל שהוא שיקר, ולכן אפשר לתת לו נאמנות, כך אומר המקרישה. וגם פה, הקלו נגד דין תוירו. באיזה סמכות? נמסה דוב המיודם. וזה מחזק את הכלל השלישי שאמרתי, שלפעמים נמסה דוב המיודם, זה לא ליישב סתירה במקראות, ולא להשלים את החסר בדברי תורה, אלא כך קבעו חז"ל בעומק בינוסם וברוח קודשם. אולי ראיה. אז דברי הנמוקי יוסף זה פרשנות או חקיקה, כשהחליטו לסמוך על עד אחד. ברור בעיניי שזה לא פרשנות, זה חקיקה. ראיה, מה הדין עד שמעיד פלוני הרג את אלמוני? האם הוא נאמן? עד אחד, ודאי שלא. גם פה העד צריך לקחת בחשבון. ההרוג עלול להופיע מחר. אז איך הוא מעיז לומר שפלוני הרג את אלמוני? ובכל זאת כאן הוא לא נאמן, משום שחז"ל לא ראו עניין לתת לו נאמנות. באגונה דאגו יותר. דאגו לאגונות, ולכן כאן החליטו לתת לו נאמנות. אפשר לסתור את הראיה הזו. כשעד מעיד שפלוני הרג את אלמוני, אולי זה משום שהוא ראה שאלמוני מת. אולי בדרך הטבע, אולי מישהו אחר הרג אותו, אולי העד הרג אותו. והוא רוצה לתפול על פלוני ולומר פלוני הרג את אלמוני. אולי, אולי, אף על פי שנראה לי רחוק שכל הסיבה שאנחנו לא מאמינים כשעד אומר פלוני הרג את אלמוני, זה רק משום שאנחנו חושבים וחוששים שאכן הוא יודע שהוא מת. הוא רוצה לתפול על פלוני, אולי, אז זה לא ראיה גמורה, אבל עדיין נראה בעיניי ברור מלושן חז"ל וממהות הדברים, משום עיגונה אקילו ברבונן. זה לא פירוש, אלא תקנו לקבל עד פסול ועד אחד כדי להתיר עגונות. ואיך הם יכולים להקל נגד דין תורה שאין דבר שביה ופוחס משניים? משום שנמסר הדובר ביודעם. וזה כלל גדול שמסביר סוגיות רבות ושורשיות ורחבות בשעס. ולכן, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, לא ראיתי באחרונים שירחיבו וידגישו את היסוד הגדול הזה. אז אני חוזר מעין הפתיחה. כל התורה כולה נמסרה ביד חכמים לפרש ולבאר. אבל יש מקומות, ולא רבים, יש מקומות שהתורה מסרה ביד חכמים סמכויות לא רק כפרשונים אלא גם כמחוקקים, ובאותן המקורות יש בידם גם להקל נגד הכללים, כי חכמים לא יכולים להקל בקום ועשה לעבור על דיורייסה אלא משום פיקוח נפש. אבל בהלכות אלה מוצאים עניינים רבים וצרכים רבים שחזל בגינם הקלו נגד דין תורה אפילו בקומבסי בכוח שנמסר ביונו. הפוך בו והפוך בו דקולה בו, בקונטרסט שלפנינו יש קצת יותר מקורות ממה שאמרנו, ואויד חזוין למועד. אז השבוע היה ראש חודש אלול. אלול זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לבניו חביביו. ורמזים רבים נאמרו על חודש אלול. רמזים רבים שמקצתם מתורת הארי הקדוש, מדברי שער קדמונים. אחד הרמזים של חודש אלול זה אחד לחטוס ואחד לא, כך כתוב בפרי עץ חיים של הארי. אחד לחטוס ואחד לא. אינו ליודוי ושמתי לכו. אס לבבכו ואיס לבב, כך כתוב בבלטורים פרשס ניצובים. אולי הרמז המעניין ביותר, כתוב באליהו רבו, זה מתוף קוף פי אלף, בתחילת הלכס ראשונה בשם ספר המרקל, שהוא ספר קדום. איש לרעהו ומתונס לאביונו. באמת? לא ידענו שאלול קשור לפורים? תחידו שזה לא הלינו בכלל מעלים על דתנו שיש קשר בין פורים לאלו? לא, אין קשר בין פורים לאלו. אבל יש קשר בין מתונס לאביונו לאלו. זה כן, משום שתשובה ותפילה וצדוקה מעביר נזרוי הגזירה. ולכן באלול צריך לחשוב איש על רעהו, וצריך לחשוב במיוחד על אביונים כדי לעורר רחמי שמיים. הרמז המפורסם ביותר זה אני לדוידי ודוידי לי, וגם הפויסקים מביאים את הרמז, אבל אדם עלול לקבל רושם שאדם שהיה לו הרבה זמן והרבה אורך רוח, לקח לעצמו כוס קפה, סיגריה, לא, אני פוסק שאסור לעשן. ולקח ספר תנ"ך והתחיל לקרוא ולדפדף, ובכל מקום שהוא מצא ארבעה תיבות שהם א', ל', ו', ל', הוא מתח קו, מסע ציון. עוד רמז לאלול, חלילה. לא כך אנחנו מתייחסים לדברי ארי הקודש, וגם לא לבעל הטורים, וגם לא לכל ספרי קדם שכולם נכתבו ברוח הקודש. וכל אחד מהרמזים האלה יש בו מסר עמוק שקשור לחודש אלו. לא נסביר את כולם היום, אבל שניים מהם אני רוצה להסביר. ויש בדברים חידוש רב. כי מטבע הדברים, חודש אלול מרעיד את מיתרי ליבנו. ואנחנו נכנסים ללחץ. לא לעצב, אבל לרצינות יתר. ולאם הסיום הדין. בפרט האשכנזים מתחילים לתקוע בשופר. אומר הנובי, היתוק השויפו בעיר ועם לא יחרד? וכך כותב רבן יוני בספר הירו. ספר הירו רבן יוינו, שין חוב זין, כתוב, משנכנס אלול עד מצוי יום הכיפורים, יהי חרד וירא מאימס הדין. אז אנחנו אמורים להיות יראים מאימס הדין. אבל יש תשובה מדהימה בנוידי ביהודה, מדור הקם אורחיים סמלמת בייס. נשאל הנוידי ביהודה, האם ראוי שאבל יעבור לפני הטבע בחודש אלול? ומה השאלה? כי בראש השונה ביום הכיפורים ובימי הדין כתוב שאובל לא ירד לפני הטבע, משום שאלה ימי דין ומידת הדין שורה על האבלים, ולכן לא ראוי שהוא יש לי הציבור. נשאר לנו ידי ביהודה, האם כך ראוי לנהוג גם בחודש אלול? ואנו ידי ביהודה תמיה ואומר, מה הקשר בין אלול לדין? אלול כל כולו רחם. רק רחמים גדולים, זה לא קשור לדין בכלל. ומסתבר כדברה. כי ראש השונה ויום הכיפורים ועשרת הימים שביניהם הם ימי דין ומשפט. וכל העולם יעברו לפניו כבני מרון. והקודש ברוך הוא דן את כל באי עולם. הקודש ברוך הוא דן ברחמים. אבל ביסודו של דבר אלי ימי דין וימי משפט, אבל לא מצינו שיש דין באלו. אז מה זה אלו? אלו זה מתנת הכל, כל כולה רחמים ואהב. ולכן פוסק הנביא יהודה, ודאי שאבל יכול לעבור לפני הטבע באלול. אלו לא קשור למידת הדין, אלו קשור רק לאהבה ורק לרחמים. ואלו זה מתנה שהקודש ברוך הוא הקדים לנו, ברחמים ובכם. אז אמר הארי, איך עוד לחטוס ואיך עוד לחוילו, זה רמז לאלול. ולי ביועים עלי, הגמור אומרת בזבוכם דף זין, למה חטאת קדמה לאוילו? כל מי שצריך להביא שתי קורבנות חטאס ואוילו, לעולם מגינים חטאס לאוילו. מושל, לאדם שרוצה להיכנס למלך, להביא דורון, קודם כל הוא שולח פרקליט. ריצה הפרקליט, נכנס דורון אחריו. בכל תפילה שאנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום בתפילת העמידה, אנחנו מגיעים פסוק מספר תהילים, השם ספרות על תפתח ופי יגיד תהילתם. במקור המנהג הזה בגמורה. למה? רש"י מפרש את הפסוק הזה בתהילים, השם ספרות על תפתח ופי יגיד תהילתם. השם, מכל לעוונותיי, כדי שיהיה לי פסקון טלפון נפל. אנחנו נכנסים לקודש ברוך לבקש בקשות, לבקש רחמים, האם אנחנו ראויים לכך? האם אנחנו זכאים שהקודש ברוך יקבל את התפילות שלנו? ולכן מגימים ומבקשים, השם ספוס, הייתי פתח מחול לעוונותיי כדי שיהיה לי פסקום פלאפון אבו. ולכן חטאת קודם לאוילו. לפני שאדם יכול להביא אוילו, קודם צריך חטאת לחפר עוון. וזה הרמז לחודש אלול. אלול זה איך עוד לחטוס ואיך עוד לאוילו. אלול זה החטוס. כי בראש השונה ויום הכיפורים יש לנו בקשות, ואנחנו מבקשים שונתוי ומסוכום. אנחנו מבקשים בונה חי ומזוינה. אנחנו מבקשים רפואות ושפע ופנוסו. ולכן כדי שהתפילות תתקבלנה, וכדי שיעלה זכוננו לטוי ולפונוב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחמלו סוי ובאהבו סוי חודש אלול. חודש אלול עדיין אין דין ואין משפט, כל כולו רחמים. וזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. וזה הרמז של אני לדוידי ודוידי לי. כי הפסוק הזה לא כתוב באיכו, הוא לא כתוב באיוב, הוא אפילו לא כתוב בפרקת החוכה שבירמיהו. איפה הפסוק הזה כתוב? בשיר השירים. שיר השירים זה לא בדיוק ירו. שיר השירים כל כולו אהב. כך כותב הרמב״ם בפרק י' מהלכות שובה. בהלכות שובה יש 10 פרקים. והפרק העשירי מוקדש כל כולו לאהב. לעבוד את השם מיהו. כי זאת המעלה הנעלה והנשגבה ביותר בתשובה, תשובה מיהו. והרמב״ם כותב בפרק י' מהלכות שובה שלא כל החכמים זכו למעלה הזאת. זו מעלתו המיוחדת של אברהם אבינו. הנביא ישעיהו קורא לנו זרע אברהם אוהבי. אברהם אבינו היה גדול אוהבי השם, והרמב״ם כותב, כל ספר שיר השירים נכתב כמשל לעניין הזה. ולכן הרמז אני לדוידי ודוידי לי יש בו כדי לחזק את ליבנו ולעודד אותנו. חודש אלול זה לא יראו, זה יותר אהבו. וזו מתנה שקודש ברוך הוא נתן בחמלו וברחמים, תנצלו את זה. עד שיבואו ימי הדין, קודם כל תחפרו עוון. מה המקור הראשון של חודש אלול? לא רבים יודעים, לא בבבלי ולא בירושלמי, אין אזכור של חודש אלול. אבל מקור חשוב וקדום ביותר בפרקי דרב אליעזר. בפרקי דרב אליעזר אומר, כאשר משה רבנו יורד והלוחות הראשונות בידו, והוא רואה והוא שומע כל ענות, הוא רואה רקודים ומחוילס, הוא שובר את הלוחות. ואז הוא עולה שוב אל הקודש ברוך הוא ומתנפל לפניו, ארבו ימים וארבו לילה, לבקש ולהתחנן שהקודש ברוך הוא יכפר וימחול ויסלח. וביום הכיפורים הוא שומע את הבשורה שהקודש ברוך הוא סולח. ואם סופרים 40 יום אחורה מיום הכיפורים, זה ראש חודש אלול. ומאז נקבעו ימי אלול כימי רחמים ותפילה ומכיל סליחה וכפור. ולכן אני לדוידי ודוידי לי זה רמז לחודש אלול. אבל הפסוק הזה מופיע בשיר השירים בשתי נוסחאות, בשני ורסיות. בפרק ב' כתוב דוידי לי ואני לא. בפרק ו' כתוב אני לדוידי ודוידי לי. מה בין זה לזה? ליבי אומר לי, מה בין זה לזה? פרק ה' מאיכו רבוסי במדרש רבה כתוב, שיש ויכוח נצחי בין קודש ובריחו לכנסת ישראל. אנחנו מבקשים בתפילות שלנו, השיבנו השם אליך ונשובה. רבינו שלום, תעשה אתה את הצעד הראשון. תחזיר אותנו, תקרב אותנו, ואחר כך נשוב. קודש ברוך הוא אומר, שובו אליי, ואשובה עליכם. כך כתוב במדרש. וליבי יאמר לי, אנחנו היינו רוצים, דוידי לי, ואחר כך אני לא. קודש ברוך הוא אומר, אני לדוידי ודוידי לי. אילו בנו היה תלוי הדבר, אנחנו היינו קוראים לחודש הזה חודש דלול. נשמע משונה, אבל אם היינו כך אומרים באלף שנה, אז היינו מתרגלים. אנחנו היינו בוחרים את הפסוק בפרק בייס. דוידי לי, אחר כך אני לא. אבל הקודש ברוך הוא קובע, והוא אומר שובו אליי, ושובה עליכם, והשם של החודש הוא אלול. אני לדוידי ודוידי. ואם בשיר השיר המסכינן, והסיפור של הדוד והרעיה, הקודש ברוך הוא וכנסת ישראל, והרעיה מתרוצצת ברחובות ובשווקים, והיא פונה לכל עובר אורח, הראית מדודי, ברח, הלך לו, והיא מחפשת אותו נואשות. והפסוק אומר, הנה זו עמד אחר כוסלנו, משגיח מנחלו יצס, מיינצס מנחלכם, הוא לא ברח. הוא לא התרחק, הוא קרוב, הוא קרוב מאוד. הוא לא רק קרוב, הוא גם משגיח, הוא גם שומר, הוא עומד אחרי כוסלנו. לפעמים משגיח מנחלון. כאשר אדם מביט עליך מנחלון עם מאמץ, אתה יכול גם לראות אותו. אבל לפעמים בעומק הגלות, בהסטרפונים, הוא מיצץ מנחרקי. וכאשר אדם מיצץ מנחרה כמחרך קצר, אי אפשר לראות אותו, אבל הוא רואה אותך, הוא לא התרחק. והיא מחפשת אותו נואשות. ואז פתאום קויל דוידי דויפק. ומה קורה אז? היינו מצפים שהיא תקפוץ ממיטתה ותרוץ לדלת לפתוח. חיפשת אותו כל היום, קויל דוידי דויפק. ואז פתאום העצלות מתגברת. והיא מחפשת כל מיני תירוצים. פשטתי את כתומתי, איכוכו על בישנו, רחצתי את רגליי, איכוכו את ענפיים, לא יאומן, לא יאומן. כל יום את מתרוצצת ושואלת כל אחד, אולי מישהו ראה את הדוד? הוא דופק בדלת והיא לא ניגשת. וזה הסיפור שלנו, וזה הסיפור שלנו. מחפשים את הקודש ברוך הוא, אבל הוא דופק בדלת, בחודש אלול הוא דופק בדלת, הוא מתקרב אלינו, הוא מחפש אותנו, לא רק אנחנו מחפשים אותו. אמרו חזל דישו השם בימוצוי, קראו ביויסוי קורוי. יש שמים שהקודש ברוך הוא מתקרב אלינו. הוא יורד משמי שמיים, הוא מתקרב אלינו כדי שנוכל למצוא אותו. הוא דופק בדלת, תקשי, תקשי לדלת, תפתחי שער. לא, רחצתי את רגליי, חוכו את ענפיים. אז כאשר הקודש ברוך הוא דופק ואומר, פסחי לי, צריך לרוץ לדלת וצריך לפתוח. אז אנחנו היינו מקווים, קודם כל השיבנו השם עליך. אבל לא אנחנו קובעים. חסידים מספרים על הרב מרובשץ, הזר הקוידיש, רב נפתול הצבי מרובשץ, שפעם אחד הוא רכב בעגלה באמצע החורף הפולני, ואחד מגלגלי המרכבה שקע בבוץ. הבלגול יוצא ודוחף ומושך ודוחף ומושך, והוא לא מצליח. מה עושים? הוא ניגש לחלון של האדמור, דופק בחלון ואומר, חווייס הספסניש, אני יודע שזה לא מתאים. אבל אם הרב רוצה להגיע הביתה, אני לא רואה אפשרות אחרת. אולי כבודו יצא וטועים עם השניים מן אחד, אולי ביחד נצליח להוציא את העגלה מן הבוץ.
לא הייתי שם, אבל אני משער שוייפן כוי וכוי ויער כאין איש. אז הרבי יוצא ודוחפים ביחד וזה עדיין לא הולך. אז הרבי מרופשיץ נושא את עיניו למרום ואומר, רבוני של עולם, אני יודע שזה לא מקרה. זה לא מקרה שאני שקוע בבוץ. אני שקוע בבוץ כדי שאני אחזור בתשובה, ברור בעיניי כשמש, אבל קשה לחזור בתשובה כאשר אתה רטוב עד לשעד עצמותיך וכאשר אתה שוקע בבוץ עד הברכיים. תביא אותנו הביתה, נתחמם, נחליף בגדים, נשתה כוס תה חם, אחר כך נחזור בתשובה. החסידים ידעו שהרבי מרופשיץ תמיד כל דבריו היו במשל ובמליצה, ולא התייחס רק לעגלה שלו באותו יום חורפי בפוילין. הוא התכוון לבוץ העמוק שאנחנו שקועים בו כבר 2000 שנה, מאז חורבן הבית, ואנחנו אומרים, רבוני שלום, ברור כשמש, שאנחנו שקועים בבוץ כי אתה מצפה שנחזור בתשובה, אבל אתה רואה שזה לא עובד, זה כבר 2000 שנה, 2000 שנה שאנחנו תקועים בבוץ. קשה לחזור בתשובה, כאשר קשה לך וכואב לך, ואתה רטוב וקר, ותחזיר אותנו הביתה. נתחמם קצת, ואנחנו מבטיחים לחזור בתשובה. וכך אנחנו מבקשים, אבל הקדוש ברוך אומר, שובו אליי, ורק אחר כך אשובה עליכם. אבל הקדוש ברוך אומר, כן דלך, כן דלך, בואו נעשה את זה ביחד. בואו נעשה את זה ביחד, אני עוזר לכם. תנו לי יד, תנו לי יד, הבוא לתייר מסיין לוי. קראו ביוסי קורוי. הקדוש ברוך אומר, בואו נעשה את זה ביחד. הוא מושיט לנו יד. ואני כבש אלוקים ניטויב, את אותו מדימוני, אוחזתו ביד ימיני. הקדוש ברוך אומר, בוא נעשה את זה ביחד. הוא דופק בדלת, ואנחנו מתחמקים. פשטתי את קטונתי, איכוך על בישנו, רחצתי את רגליי, איכוך את ענפיים. אבל ביקשת, ביקשת שיבנו השם אליכו. והקדוש ברוך הוא מוכן. והקדוש ברוך אומר, פסחו לי פסח כחודו של מרת. תעשו משהו. תעזרו לי לעזור לכם, ואנחנו מתחמקים. אז צריך לנצל את החודש הנשגב הזה, שכל כולו אהבו וחמלו ורחמים גדולים. לפני מידס הדין, אומר הקדוש ברוך הוא, תתכוננו, תתכוננו. יש לכם הזדמנות לכפר עוון לפני שבאים ימי הדין. וזה אלול, אני לדוידי ודוידי לי. וזה אלול, אחד לחטוס ואחד לאוילו. אז צריך לנצל את הימים האלה, ואנחנו עדיין בתחילת החודש. יותר תלמד תורה ויותר תפילה, ועוד כמה פרקי תהילים בכל יום. ואם למד דף, ילמד 2 דפים, ואם למד שעה, ילמד שעתיים, ויותר צדוקה. איש לרעהו ומתונס לאביונם, והרבה יותר מידות טובות. כי כל המרחם על הבריאס מרחם אמרו מהשמיים, וכל המעביר על מדוי סוף מעביר הם לא הכל פשוע, ואלה הסגולות הגדולות ביותר. ותשוב את תפילה וצדוק המעביר הנס לא יגזי, לבעיקה לנצל את הימים, תרם יבואו ימי הדין וימי המשפוט. אז יהי רצון שנזכה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ולנצל את הימים הנשגבים. שפרו מעשיכם, נחזור בתשובה ונתחזק, מתוירו, בתפילו, בצדוקו, במידס טויבס, במצוות ומידות שבין אדם לחברו. ושהקודש ברוך ירחם עלינו, בבון החי, המזוין הרוויחה, שנזכה לגזרס טויבס, והקודש ברוך יבטל מעלינו, גזרס אחזור יויס, ושנזכה לשנס גאולו וישוע, בביאס גואל צדק, במהרו ויומנו, אמן.